שלום, בוקר טוב. אנחנו כאן בשיעור האחרון בזמן הזה של הסדרה שעסקנו בה כבר יותר מ-20 שיעורים, הגאולה בדורותינו. אנחנו נדבר בסוף, בעזרת השם היום, בסוף השיעור, נאמר כמה מילות סיכום לסדרה. אבל שבוע שעבר עסקנו בדברים של רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. והדגשתי במיוחד בשיעור שבוע שעבר דווקא את הצד של מה לא. כלומר, יש הרבה שתפסו את רבנו בתור מי שבא בתקיפות צריך ללכת עם הראש בקיר, ולהתנגד במיוחד בענייני ארץ ישראל לכל ניסיון לסגת או למנוע התיישבות, להתנגד לזה בתקיפות. הדגשנו את זה שהתפיסה הזאת היא לא נכונה, היא לא אמיתית, היא לא עומדת בעובדות של מעשיו והנהגותיו והנחיותיו של רבנו לאורך כל הדרך, אלא שאנשים נסמכו על כמה ביטויים בודדים ואולי מקרה אחד בודד, גם זה דבר שתלוי מאיזה צד מסתכלים עליו, אבל הדברים בכלל לא נכונים. עד הרבה, רואים כמעט הפוך מזה. אמנם לא הספקנו לעסוק, אפשר להגיד, במה כן, במה רבנו עשה באופן עקבי, בהנחיותיו ובהנהגותיו, במשך התקופה הזאת שהוא עסק בענייני ציבור. עכשיו צריך להבין, כשאנחנו מדברים על תקופה שהיא בעיקרה אחרי מלחמת יום כיפור, מתחילה אחרי מלחמת ששת הימים, אבל בעיקרה אחרי מלחמת יום כיפור, רבנו היה כבר מעבר לגיל 80, זאת אומרת שהוא היה אחרי עשרות שנים, עשרות רבות של שנים של הנהגה ציבורית. כי הוא היה יד ימינו של אבא שלו, של מרן הרב קוק זצ"ל, כבר בתקופה שהוא היה פחות מבין 20 ביפו. אנחנו יודעים על עובדות וגם הדברים שהרב בעצמו כותב. ושם הוא עבד יחד עם אביו והיה שליח שלו גם בהמשך הדרך בתקופת ירושלים. אחר כך, אחרי שאביו נפטר, הוא היה בתור תלמיד חכם עצמאי שגם כן לא התנזר מקשר עם ענייני הציבור של עם ישראל. יש לנו בספר לנתיבות ישראל קורס שהוא הוציא כשההתנגשויות בין המחתרות השונות הגיעו לסיאם, הזכרנו את זה באחד השיעורים. כך שהוא היה מעורה בענייני ציבור במשך כל השנים. הוא היה מלבד גאונותו העצומה, ממש עצומה, בדברי תורה, היה בעל ניסיון, אפשר להגיד כי יותר מכל תלמיד חכם אחר, מכל מנהיג ציבורי אחר בענייני ציבור מהכיוון הזה. כך שהוא עשה את הדברים, וכך הוא אמר, לא על קצה המזלג, לא בשליפה מן המותן כמו שקוראים לזה, אלא אחרי שיקול דעת מאוד מאוד מעמיק. והשיקול דעת הזה, אנחנו צריכים להבין מה משמעותו. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעקוב אחרי שיקול דעתו. כי כשאתה רואה שפעם אחת הוא נותן הדרכה בכיוון אחד, ופעם שנייה הוא נותן הדרכה בכיוון הפוך, לא תמיד אפשר להבין בדיוק מה שיקוליו. אבל יש דבר יסודי שאנחנו כן יכולים להבין. ועל הדבר היסודי הזה אני רוצה לחזור איתכם לקרוז הגדול המפורסם הראשון שלו שהוא פרסם אחרי מלחמת ששת הימים בעניין ארץ ישראל, וללמוד את הקרוז הזה יחד איתכם. זה הקרוז שכותרתו למען דעת. יש לכם צילום פה, הוא הודפס אז בתור מודעה ברחוב, ויש משמעות גם לצורה שהדבר הזה הודפס. נראה בהמשך מה המשמעות כאן. עכשיו, בואו אבל נתחיל ללמוד את הדברים כסדרם מההתחלה. כן? קודם כל, למען דעת, זה צריך לדעת. מה זה למען דעת? למען שאנשים ידעו. כן? זה הפירוש בעברית של המילים. מה צריך לדעת? כותב רבנו, כל הארץ הזאת היא שלנו, בהחלט. לא שלנו על תנאי, לא שלנו בגלל שנולדנו פה או משהו כזה, אלא היא בהחלט שלנו, של כולנו, כולנו, הוא מפרט במקומות אחרים, של כל עם ישראל. גם לו יתואר שיהיה חס וחלילה רוב בארץ ישראל על ידי התושבים פה למסור חלקים מארץ ישראל לגויים, זה לא חוקי. למה זה לא חוקי? כי ארץ ישראל אינה שייכת בתור ארץ, בתור המקום שהוא שלנו, רק ליהודים שיושבים פה. היא שייכת לכל עם ישראל, לכל הדורות. ולכן היא אינה ניתנת למסר ממנה לאחרים. בלשון חז"ל, ירושה היא לנו מאבותינו, כדבר השם, אשר ממשלתו בכל דור ודור. כן, אנחנו מדברים על ריבון העולם, שהוא הקובע, כפי שהוא אמר לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לזרעך עד עולם, כן, בארץ לך אתננה. הפסוקים כאן מקוצרים, אולי בכוונה, כדי שבדבר שמודפס ומסתובב בציבור לא יהיו פסוקים שלמים, יש שמקפידים על זה כדי שדברי תורה לא יסתובבו ולא יזרקו להשפעה. כן, אבל הוא ממשיך עוד פסוקים, בארץ לך אתננה, לזרעך הארץ הזאת ולזרעך כל הארץ. כל הפסוקים האלה מצוטטים, אלה דברי השם, דבר השם לאברהם אבינו, אחר כך ליצחק אבינו ולזרעך כל הארצות, ליעקב אבינו, הארץ לך ולזרעך, הארץ לך ולזרעך, ולבני ישראל בכללותם, נתתי לכם מורשה ולזרעכם נחלו לעולם. כלומר, מה עושה פה רבנו? ראשית, הוא קובע שארץ ישראל שייכת לנו לא בגלל שום דבר אחר, אלא בגלל שהשם שהוא מלך העולם החליט לתת לנו את ארץ ישראל. והיא שייכת לנו, לכולנו, בתור ירושה מהאבות. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו בדור הזה ננתק את הירושה, כי אין לנו זכות כזאת, אין לנו סמכות כזאת. עכשיו, לכתוב דברים בצורה כזאת, שימו לב, זה לא לבוא ולהגיד, תראו, בואו נעסוק בהסברה. מי שרוצה לעסוק בהסברה יכול לעסוק בדברים כפי שהזכרתי, מה היה המצב לפני מלחמת ששת הימים, שארץ ישראל הייתה קטנטונת, מה היה המצב בתקופת המנדט, מה היה המצב פה, מה יהיה אם... כל הדברים האלה יפים, אפשר לעסוק בהם, להסביר ליהודים טובים למה לא כדאי להקטין את ארץ ישראל. אבל רבנו לא עושה את זה פה. זה קודם כל הפסקה הראשונה. עכשיו, אם תשימו לב, הדברים האלה הם המובלטים. עכשיו אנחנו מתחילים בקרוז באותיות קטנות יותר. לפיכך, אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות. עכשיו, גם זה לא סגנון בדיוק דיפלומטי של הסברה, ומי שלא מסכים. הדברים נאמרים כאילו שהיית בא, דופק על השולחן ואומר ככה זה. אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות. אשר אחרים, ולא משנה כאן כרגע מי האחרים, עוד מעט נדבר על האחרים, באו ובנו עליהם שלא ברשותנו ונוכחותנו. ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו את נחלות אבותינו, תמיד תמיד המשכנו כל קשרי תודעתנו איתן, וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת כלפי ההחזקה האכזרית והמלאכותית שלהם בהן. כלומר, יש מצב של גזלה. אם בא בן אדם וגונב ממך, או גוזל ממך בכוח, זה הופך להיות שלו? מה פתאום זה לא הופך להיות שלו? אם אתה מתייאש, אם אתה בא ואומר, טוב, לא כדאי לי להתווכח איתו חזק ממני, עדיף שיקח את זה ושאני אמשיך בחיים בשקט. זה משהו אחר. אבל פה, ארץ ישראל הייתה שלנו. הייתה לנו פה ממלכה, הייתה לנו פה מדינה עצמאית, נכון? לפני הרבה שנים, אבל לא שכחנו מזה. כל מי שבא והתיישב בארץ ישראל עשה את זה לא ברשותנו. תארו לעצמכם שבא מישהו ומאיזה סיבה אכזרית יש לכם בית, לוקח אתכם מהבית, מוציא אתכם מהבית והוא לא מתיישב שם, משאיר את הבית ריק. בא מישהו אחר ורוצה להתיישב בבית, ממי הוא צריך לבקש רשות? מבעל הבית, אפילו שהוציאו את בעל הבית משם בכוח. יש בעל בית? אם הוא לא ביקש רשות והתיישב בבית ריק, הוא יגיד, זה בית ריק, מה אתם רוצים ממני? מה זה מה רוצים ממך? תבדוק מי בעל הבית? תבקש ממנו רשות? לא ברשותנו, לא בנוכחותנו, ולא רק זה, אלא אם מישהו, בעל הבית, לא מוכב, שאל לבוא ולטעון אחר כך, אם רצית לשמוע על הזכויות לבית, אז תבוא ותגיד, זה שלי. אנחנו תמיד באנו ואמרנו, זה שלנו. שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים זה שלנו. ותמיד יהודים עלו לארץ ישראל והשתדלו להתיישב פה. אז ודאי שאנחנו מוחים ומחינו במשך כל השנים. 2000 שנה לא הפסקנו למחות. כן? זה כבר לא המקור האלוקי שנתן לנו, זה כבר עניין יותר היסטורי, מעשי, אבל זה גם עניין של צדק. עכשיו ממשיך רבנו, כן, מצווים אנחנו בשחררנו אותן, וכן לא נעזוב אותן ולא ננתק מהן. כלומר, כשזכינו לשחרר, לא לכבוש, לשחרר את כל חלקי ארץ ישראל, המערבית לירדן, יש עוד מזרחית לירדן, במלחמת ששת הימים, זה נכתב אחרי מלחמת ששת הימים, אז אנחנו צריכים להישאר פה. עכשיו, באותיות קטנות יותר, וכן ידועים הדברים גם במסורות הערביות שבעל פה. על שיבתנו באחרית הימים אל ארצנו נחלת אבותינו, הדבר הזה מובא, אני חושב, בעשרות ספרים, שכשהגיעו לארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה, יכול להיות שעוד קודם, אבל מתקופת העלייה הראשונה זה ידוע, אמרו זקני הערבים לצעירים, הנה, זהו, היהודים חוזרים. מה הפירוש היהודים חוזרים? יש לנו מסורת כבר שנים, שאנחנו ידענו שיגיע הזמן והיהודים יחזרו לארץ ישראל. וגם בספר הקוראן שלהם. והדברים האלה, אם כן, מי שבא בתור ערבי ואומר, זה לא שלכם, הוא מכחיש גם את המסורות שלו. הוא מכחיש גם את התרבות שלו. טוב, נוח להם להכחיש, כן? הם מוצאים את המקום. אבל זה לא אמיתי, זה לא דבר צודק. יבוא הגנב וימציא זה שלי, הוא יודע באמת שהוא גנב, אבל הוא מנסה להמציא. ממשיך רבנו, ומאושרים הדברים, מאושרים מלשון אישור, מאושרים הדברים גם בדברי חבר הלאומים אשר בסיום מלחמת שנת ה' תרע"ד, עוד בגב, וכן הייתה הודעתו של לויד ג'ורג' הנמצאת בידי, כי כל הארץ הזאת, לפי כל מלוא גבולותיה התנכיים, שייכת לשלטון עם ישראל. כן, המשפט האחרון מודגש מסיבות מובנות, אבל פה יש לנו סיפור היסטורי נוסף, שהזכרנו גם בעבר בסדרה, רק נחזור על זה בקיצור. במלחמת העולם הראשונה, זאת מלחמת תפש עין דלת, אז התחילה מלחמת העולם הראשונה, האנגלים הרי כבשו את ארץ ישראל מהטורקים. הקימו בסוף המלחמה משהו שהוא מעין האומות המאוחדות של היום, אלא שאז קראו לזה חבר הלאומים. כן? ארגון האומות, חבר הלאומים, מילים מקבילות, ויש הודעה בינלאומית במסגרת הסידורים של השלום אחרי מלחמת העולם הראשונה, שמודיעה שארץ ישראל שייכת על פי התנך לעם ישראל. ראש ממשלת אנגליה אז היה בן אדם שקראו לו לויד ג'ורג', וכששאלו אותו, אחר כך האנגלים ניסו להכחיש, לא, מה פתאום, לא התכוונו לתת עצמאות, לא התכוונו לתת את כל הארץ, יש פה גם ערבים, הם התפתלו שם כדי לנסות להחזיק ולהיות ביחסים טובים עם הערבים, הם חשבו שהרבה יותר כדאי להם שערבים יהיו בעלי ברית שלהם מהיהודים. עברנו, כבר דיברנו על הדברים האלה. אז מישהו שאל את לויד ג'ורג', שכבר לא היה ראש ממשלה, תגיד, מה אתה התכוונת? מה זה מה התכוונתי? היה ברור לגמרי מה התכוונתי, כי האנגלים בחוגי השלטון היו אנגלים שגדלו על התנך, וגדלו גם, הייתה תנועה באנגליה במשך כמה דורות, שאחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות בעולם זה להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. היו סופרים אנגלים חשובים שכתבו על זה, ואנשי רוח ואנשי פוליטיקה. אז לויד ג'ורג' שהיה ראש ממשלה, והוא זה שחתם, הוא זה שעמד מאחורי המהלכים הראשונים להקמת הבית היהודי, אומר, ודאי, אני התכוונתי לזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, על פי התנך. בזה הם האמינו. אז קודם כל, ראינו פה את חלק א'. חלק א' מתחיל בקדוש ברוך הוא, בתנך, הוא ממשיך ביחס ההיסטורי לתושבים של ארץ ישראל הלא חוקיים, למסורת הערבית ולאישור של חבר הלאומים בדורות האחרונים. ועכשיו נראה את חלק ב', מסקנת חלק א', כל הארץ הזאת לפי מלוא גבולותיה התנכיים שייכת לשלטון עם ישראל. כן. לדעתי יש משמעות בהחלט לגודל של האותיות, ואני אדבר על זה בהמשך. אני קצת כבר הסברתי את המשמעות, אבל נחזור אחר כך ונדגיש את זה. עכשיו ב', בחוזרנו בזמננו, בפקודה האלוקית קיבה מועד ונתגלה הקץ, אנחנו חוזרים אל ארץ אבותינו, ארץ חיינו וקודשנו זאת. שוב, הפתיחה פה של ב' היא תורה. הקדוש ברוך הוא. כן, קיבה מועד, פירוש הדבר, הגיע זמן הגאולה. ונתגלה הקץ, הוא מביא פה מקורות, מגמרא, מספר הכוזרי, מספר אור החיים, ישועות מלכו, שהיה אחד מגדולי הפוסקים דור לפני הרב קוק זצ"ל. אז הוא מתחיל כאן מדברי תורה. וחזרנו שוב, אל מה? אל ארץ אבותינו, שהיא ארץ חיינו וקודשנו זאת, קדושה. עכשיו, ההמשך פה הוא כבר עניין מעשי היסטורי. לא לקחנו מעת הערבים אשר ישבו בתוכה בשיממותה, שום שלטון ממשלתי שלא היה להם בה. אלא, עוד רגע אני אתעכב על זה, אני רוצה פשוט לסיים את המשפט, המשפטים פה קצת ארוכים. אלא, חזרנו אל עצנו זאת, בהתמוטטות השלטון הזה ששלט עליה זמנית, כן? היה שלטון זמני, ובהסכמת והחלטת אומות העולם, אשר מתוך כך הארץ הזאת הייתה בידם, ואשר הודיעו בהתעלותם התרבותית את הודעת הכרתם בצדקת שייכות שלטוננו בארצנו זאת. זה שוב חזרה לעניין של מלחמת העולם הראשונה. היה פה שלטון זמני, שלטון אוטומני, טורקי, שבוודאי לא היה שייך לארץ ישראל. הם היו אימפריה ענקית ששלטו בהתחלה עד מצרים ועד כמעט עד להודו. אימפריה, אימפריה כובשת כל מיני מקומות, זה לא מקום שלהם, כן? האימפריה הרוסית שלטה על פולין, אבל פולין היא מדינה בפני עצמה, היא לא שייכת לרוסיה. האימפריה האנגלית שלטה בהודו, אף האנגלי לא יטען שהודו שייכת להם. אלא תקופה מסוימת הם שלטו בה באופן זמני. אנחנו חזרנו בהסכמת והחלטת אומות העולם. זה עניין טכני אמנם, לא עניין של התורה שמורישה, שהקדוש ברוך הוא מוריש לנו את ארץ ישראל, אבל זה גם עניין חשוב שארץ ישראל הייתה בידם, הכוונה היא פה בידי האנגלים. למה ארץ ישראל הייתה בידי האנגלים בתקופת המנדט? כי הם קיבלו את ארץ ישראל לעזור לנו להקים פה מדינה. זה פירוש המילה מנדט. אחרי מלחמת העולם הראשונה באו ואמרו, מה נעשה עם כל המקומות שהיו שייכים לאימפריה האוטומנית? אמרו, תראו, צריך לתת עצמאות. זה הזיכרון, גם באירופה צריך לתת לכל עם עצמאות. אבל אמרו, רגע, יש עמים שעוד לא מוכנים לעצמאות, צריך לעזור להם. אז מכינים עם אחר, מנוסה יותר, מפותח יותר, שהוא יהיה שמרטף. קראו לזה מנדט. מנדט זה שמרטפיות זמנית עד שהעם מוכן לקחת את השלטון בידיים שלו. האנגלים קיבלו את המנדט על ארץ ישראל על סמך זה שהם יעזרו לעם ישראל להקים את מדינתם. לא על סמך זה שהם יעזרו לערבים להקים מדינה. זה מקומות אחרים, ערבים יש להם מדינות במקומות אחרים, גם שם היו מנדטים. ארץ ישראל הם קיבלו על סמך זה שהם יעזרו לעם ישראל להקים מדינה. כל דבר אחר שהם ינסו לעשות זה הפרת הסכם בינלאומי, והם ניסו להפר את ההסכם. אז הרציוד רק מזכיר פה את הצד החיובי שהם האנגלים וכל אומות העולם הודיעו בהתעלותם התרבותית את הודעת הכרתם בצדקת שייכות שלטוננו בארצנו זאת, שזה באמת מגיע לנו, שזה שלנו. לעומת זאת, הערבים לא היה להם שום שלטון, אפילו זמני. הם ישבו בארץ ישראל בתוכה, בשיממותה. עוד רגע נפרט את זה. מסיים הרב צבי יהודה פה, יודעים ומכירים בעובדה הזאת, כן? בזה, בעובדה הזאת האמיתית, שלא לקחנו מאיתם שום שלטון ממשלתי, מכירים בזה גם הערבים בני הארץ, והודעתם זאת במסמך הכתוב הנמצא בידי. זה סיפור שרבנו היה מספר לנו בעל פה, מספר שלפני הרבה שנים, שעוד ירגישו שיש איזה סיכוי להשלים בצורה יפה, להוריד את המתחים בין הציבור הערבי לציבור היהודי, פנתה אליו אישה שעסקה בזה, ושאלה אותו אם הוא מוכן להיפגש עם קבוצה של ערבים, אנשים מכובדים שישבו וידברו. אז הוא אמר, כן, ודאי, אני מוכן להיפגש, מה לעשות, יחסים טובים, יחסי שכנות טובים, אני בעד. אבל בתנאי, שיבואו מתוך הודעה באמת, עם שקרנים אין לי עסק. אני רוצה שיכתבו לי מראש מכתב שהם יודעים שלא היה להם שלטון בארץ ישראל, ואנחנו לא לקחנו מהם שום שלטון. כתבו לו את המכתב. הוא שמע את המכתב הזה שנים, בסוף הוא מסר את זה לארכיון במוסד הרב קוק, אבל הוא תמיד היה מספר לנו על המכתב הזה, וזה מה שהוא מתכוון פה. כמובן, הדבר הזה הוא לא רק במכתב אחד מסוים, אלא כל ערבי ישר, שלא מעוות את ההיסטוריה, יודע שזאת עובדה. עכשיו בואו נפרט קצת את העניין, כי אנשים היום, מרוב בלבול של חדשות ושל כל מיני דברים חדשים, לא מכירים את העובדות. כשהגיעו לארץ ישראל, בתקופת העלייה הראשונה, כן, אנחנו דיברנו עוד לפני העלייה הראשונה על תלמידי הגאון מווילנה שהגיעו לארץ ישראל, אבל יש לנו תיעוד מאוד נרחב על ארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. אנחנו יודעים שהארץ הייתה שוממה. יכולת לרכב, אז לא היו מכוניות, ג'יפים, יכולת לרכב שעות על גבי שעות ברחבי ארץ ישראל, ולא לראות נקודת יישוב. לא רק לא לראות נקודת יישוב, אלא אתה גם לא ראית כמעט שמחייה. יש תיאורים של תיירים שבאו לארץ ישראל ואומרים, תשמע, כל הארץ הזאת, זאת ארץ הקודש, זה מדבר. אנחנו לא מדברים על הנגב, אנחנו מדברים על מה שהיום בין תל אביב לחיפה, אנחנו מדברים על אזורי ההרים, אנחנו מדברים על הכל. אז פה ושם רואים איזה מאהל של בדואים, פה ושם רואים איזה חושות של איזה כפר ערבי מסכן, כמעט בלי תושבים, והארץ היא שממה. פשוט שממה. וזה באמת דבר שכתוב במקורות. נאמר בפסוק, ושממו עליה אויביכם. אומרים חז"ל, זאת הבטחה טובה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל, שעמים אחרים לא יצליחו לפתח את ארץ ישראל, וזה מה שקרה. והארץ הייתה באמת במצב מאוד מאוד קשה. יש תיאורים מפורסמים כמו של אנשי פתח תקווה שרוצים להקים את היישוב ליד הירקון, מקום שאז זרמו מים, היה נחל זורם, והם מביאים רופא, והרופא אומר, תראו, אין פה ציפורים, סימן שהמקום הזה מסוכן לבריאות, אי אפשר לחיות פה. וזה לא מצחיק, כי התושבים, כשהולכו להקים את פתח תקווה, הקבוצה המייסדת של התושבים התיישבו במקום על גבעה, כי הם נזהרו מבחינה בריאותית, אבל ששמעו שמקימים יישוב, באו יהודים עניים מירושלים, והתיישבו ליד הירקון, והם נדבקו בקדחת ומתו. היה שם ממש אסון, אנשים לא הקשיבו, לא שמעו, אמרו להם לא לעשות את זה, אמרו, אבל אנחנו רוצים מקום, אנחנו רוצים להתיישב, אנחנו נעבוד את האדמה, ואנשים פשוט מתו. היה מסוכן. יש תיאורים שנכנסים לכפר ערבי ורואים מה הולך פה, חצי מהאנשים חולים. זה היה המצב. השלטון היה, כפי שאמרנו, אוטומני. לערבים מעולם לא היה שלטון עצמאי בארץ ישראל. לכן, כשבאים אליכם היום ואומרים, יש עם פלסטיני. מה זה פלסטיני? מאיפה באה המילה הזאת? אתם לא יודעים? הרומאים, כשרצו לחסל את היישוב היהודי בארץ ישראל, קראו לארץ ישראל פלסטינה על שם הפלישתים. הפלישתים כבר לא היו קיימים. זה המצאה רומאית. לא היה עם אחר, לא היה עם פלסטיני. אבל התרגלו, בגלל הגויים, לקרוא לשטח הזה פלסטינה. בשטח הזה מעולם לא היה עם חוץ מעם ישראל. יש פה ערבים, קצת בדואים, קצת ערבים שהתיישבו, כמו שאמרתי, בחושות, ביישובים קטנים. מעולם לא היה להם שלטון, מעולם הם לא היו עם. זה שהם נקראים עם היום, זאת המצאה. המצאה שבאה בעיקר כדי לנגח את עם ישראל. והדבר הזה ידוע ומתועד מבחינה היסטורית. הרבה מאוד מנהיגים ערבים לא רצו בכלל להתייחס לערבים שנקראים פלסטינאים. אתם, מה אתם? אתם שייכים לסוריה, אתם שייכים למקום אחר. אבל מה, אם יש הזדמנות להחליש את עם ישראל ולגרש מפה את עם ישראל, אז כדאי להרים על נס כביכול את האלה שנקראים פלסטינאים. אבל אין עם כזה. למה אין עם כזה? א', כי מעולם לא היה. ב', כי אלה שקוראים לעצמם היום פלסטינאים, הם לא מפה. אם תבדקו, יש ספר שלם שנכתב בנושא הזה, על ידי אישה לא יהודיה. קוראים לזה מאז ומקדם. מי שרוצה אפשר להשיג את הספר, מי שבמכון מאיר אפשר לדאוג לו אפילו בהשאלה לספר, והספר הזה נכתב בצורה מאוד מעניינת. האישה הזאת הייתה עיתונאית, ופנו אליה גורמים ערבים, ואמרו, אנחנו רוצים שתכתבי ספר להראות את הטענות שלו כלפי היהודים. טענות שלנו. מה הטענות שלנו? שתי טענות מרכזיות. א', אנחנו פה מאז ומקדם. אנחנו צאצאים של הכנענים הקדמונים. שנית, אז אם כן, הארץ הזאת שייכת לנו. שנית, למה היהודים בכלל צריכים להיות בארץ ישראל? הם ישבו אצלנו במדינות ערב, הרגישו נוח, היה להם טוב שם. שיחזרו הביתה. לשם. היא התחילה במחקר וגילתה תוך זמן מאוד קצר ששני הדברים הם שקרים גמורים, ואז היא כתבה ספר שלם על שני הנושאים האלה נגד הערבים. יש לה שם עובדות על גבי עובדות, כמה הערבים רדפו את היהודים בארצותם, כמה קיפחו אותם, כמה האסלאם הוא אנטי יהודי בצורה מסורתית, כמה היה יהודי, כל יהודי מסכן, אפילו בזמנים טובים במדינות ערב. והדבר השני, מוכיחה במספרים, בעובדות, במחקרים, שרוב רובם של הערבים שטוענים שהם פלסטינאים, הם מהגרים שהגיעו מאז שהוקם היישוב היהודי פה. כפרים שלמים בארץ ישראל בתקופת המנדט היו ערבים שבאו ממצרים. היו אפילו כאלה שהגיעו מהודו. מכל המרחקים. למה? כי ארץ ישראל הייתה גן עדן יחסית. בכל המקומות חיו בתנאי עוני מחפיר. ומי שרוצה לראות מה זה, שיקח איזה ספר שמתעד את המצב הכלכלי במצרים. או שיסתכל אחורנית לפני שנתיים, לפני שסגרו לנו, ברוך השם, את הגישה מסיני. הסודנים, או אלה מאפריקה, היו מוכנים לשלם. כל ראש היה משלם $1,000 למבריחים כדי להגיע לארץ ישראל. למה כדאי להם לשלם $1,000? כי הם יביחו פי כמה וכמה. בבית הם לא מבריחים בכלל סכומים כאלה. אבל זה קרה כבר בזמן העלייה הראשונה. כל כפר ערבי התמקם ליד יישוב יהודי, כי זה היה דרך להרוויח כסף. ואז באו לפה ערבים מכל המקומות. האנגלים חסמו את העלייה היהודית. הם לא חסמו את ההגירה הערבית. היא מביאה שם בספר מסמכים של קצין אנגלי, הוגן, שהיה אחראי על הגבול עם לבנון, והוא כל הזמן אומר, עוברים פה את הגבול, כל הזמן, ערבים עוברים פה את הגבול. הממונים עליו אומרים לו, שתוק. הוא אומר, אני אסגור את הגבול, אני אעשה הסכם עם שלטונות לבנון, שאז היו צרפתים, ויש לי כל מיני רעיונות, איך לעצור את העניין. אומרים לו, מה, אתה תעצור את העניין? בסוף העיפו אותו מהתפקיד. הם נתנו לערבים להיכנס חופשי, וכל הערבים האלה וצאצאיהם היום טוענים, אנחנו פלסטינאים. כן, מתי הגעתם לארץ ישראל? תחקרו ערבים, איפה הסבא שלו והסבא של הסבא שלו, לא יגיד לך. יש בודדים שהמשפחות שלהם היו כאלה בכפרים הערבים הקטנים שנשארו בארץ. ממש בודדים. כל הפלסטינאים, גם אלה שפה וגם אלה שפליטים, קל וחומר, כי בדרך כלל אלה שהיו הכי חדשים, הם ברחו הכי מהר. כל אלה הם מהגרים חדשים יותר מרובנו. אצלנו, אני אתן לכם דוגמה, אני נולדתי בחוץ לארץ. הסבא של הסבא שלי קבור בהר הזיתים. לא תמצאו דבר כזה אצל הערבים. אז הדבר הזה בכלל, מבחינה היסטורית, עובדתית, היא המצאה אחת גדולה. אין עם פלסטיני. כן? כל הדיבורים על שתי מדינות לשני עמים, שתי מדינות זה אסון, אבל שני עמים לא קיימים. יש רק עם אחד בארץ ישראל. לכן גם קל מאוד לפלסטינאים להגיע לכל מיני תופעות, כפי שאתם רואים, שהם רוצחים אחד את השני. נכון שגם הערבים האחרים רוצחים אחד את השני, אבל הפלסטינאים בכלל לא מרגישים קשר, כי הם לא עם. היום מאכילים אותם בשקרים, אבל באופן עקרוני הם לא עם. ממשיך רבנו ואומר, גם הלא ידוע לכל, כי לא גירשנו אותם מהתיישבותם פה בארצנו, זאת נחלת אבותינו. ארץ נבואתנו, נביאנו ומלכותנו, מלאכנו. כן, למי, תתן לכם סתם דוגמה, למי שייכת מערת המכפלה? צריך לחלק אותה בין המוסלמים לבין היהודים. למה המוסלמים? מה השייכות שלהם למערה? מי קבוע במערת המכפלה? אבות של מי? שלנו. אברהם, יצחק ויעקב. אז הערבים יגידו, אנחנו צאצאים של ישמעאל. יפה מאוד, ישמעאל קבוע במערת המכפלה. אז אברהם אבינו, אז יש לכם שליש מהאבות. כן? והם רוצים להשתלט. מי בנה את הבניין שהיום נקרא מערת המכפלה? מה? עם ישראל? לא, את המערה קנה אברהם אבינו. אבל הוא עביר אותו בירושה ליצחק וליעקב, לא לישמעאל. אבל הבניין שבנוי שם הוא בניין הרודיאני. זה ממלכות ישראל. מה השייכות של הערבים לשם? אז הם כבשו אחר כך ובנו שם על הגג מסגד. זה נותן להם זכויות? ומסגד מקדשנו, כן? היום הם כופרים בזה שיש ערבים שהם כאלה שקונים, שהם כופרים בזה שהיה בית מקדש. והשפעתנו הכלל אנושית, כן? אנחנו, אבל עם כל זה, לא גירשנו אותם, אלא שהם בעצמם, אם מתוך פחדנות והתבהלות מופזת, או מתוך המצאות תוכניות פוליטיות של ניפוחי דברים מסורפים, ועשיית מחנות פליטים למראה עיני העולם הסובב הרחוק, הם בעצמם ברחו ועזבו כמה ממקומות יישוביהם כאן. כן? זה הסיפור הנוסף של הפליטים הפלסטינאים. למה הם פליטים? בכל מקום אחר בעולם פליטים הם מסכנים, גרשו אותם. במלחמת העצמאות המפקדים היהודים התחננו בפני ערבים שישארו. אמרו להם, לא יקרה לכם שום דבר, הכל יהיה בסדר, אנחנו רוצים שכינות טובה. במקום אחרי מקום, בטבריה, בחיפה, ביפו, התחננו שישארו. ערבים פחדו, או שהמנהיגים שלהם הבטיחו להם, אתם תצאו, אחר כך תחזרו, תקבלו את הבתים של היהודים, אנחנו נכבוש וניתן לכם. אחר כך, מה עשו הערבים? בכל המקומות בעולם היו מיליוני פליטים אחרי מלחמת העולם השנייה. מה עשו? דאגו לכספים, אספו כספים בכל העולם וישבו אותם מחדש. מה עשו לפליטים הערבים המסכנים? השאירו אותם בכוונה במחנות פליטים. למה? זה כלי פוליטי לניגוח מדינת ישראל. זה בעיית הפליטים היחידה שלא נפתרה. לא רק זה, אלא יש לאום סוכנות בינלאומית לפליטים. יש לצערנו כל מיני אסונות בעולם, יש פליטים. מה עושים עם פליטים? מי שמענו? נותנים להם כסף, מיישבים אותם. מה עושים עם הילדים של הפליטים? רגע, הילדים הם כבר לא פליטים. הילדים נולדו, אז יש הגדרה, פליט זה מי שהוא בעצמו היה צריך לברוח עם הילדים שלו. אבל הנכדים שלו, או ילדים שנולדו אחר כך, הם לא פליטים. חוץ ממקום אחד בעולם. יש לפליטים הפלסטינאים, מה שנקרא, ההמצאה הזאת, סוכנות פליטים מיוחדת משלהם. זה לא סוכנות הפליטים הכללית. האום הקימו סוכנות פליטים מיוחדת לפליטים פלסטינאים, והם מוגדרים כפליטים לכל הדורות. כלומר, גם מי שכבר היום יכול להיות שלושה דורות, כן? יכול להיות שמישהו ברח במלחמת העצמאות, היום יש נין. הוא מעולם לא ראה את ארץ ישראל, הוא חי כל מיני צורות, יכול להיות שיש לו עבודה, אבל מגיע לו סיוע מסוכנות הפליטים. למה? כדי להשאיר את מושג הפליטים בתור כלי ניגוח כלפי עם ישראל. אלה העובדות, רבותיי, אפשר לבדוק אותם, אפשר להיכנס, יש נתונים רשמיים של האום, הדברים מוגדרים, אין בזה שום ספקות. השיא של הדברים הוא בבגידה האנגלית שהיום קוראים לה ממלכת ירדן. כשהאנגלים קיבלו את המנדט על ארץ ישראל, המנדט הזה הוגדר מבחינה גיאוגרפית מהים התיכון במערב עד למדבר של עיראק במזרח. ממערב לירדן וממזרח לירדן. זה היה המנדט שעליו צריך להקים מדינה יהודית. מדינה יהודית בלבד. אלא מה קרה? האנגלים, אולי בפזיזותם, במלחמת העולם הראשונה, כשהם חיפשו בעלי ברית, עשו הסכמים עם כל מיני אנשים. בין השאר הם עשו הסכם עם משפחה בערב הסעודית. עשו איתם הסכם, הבטיחו להביא המשפחה שכל בן שלו יהיה מלך. לקחו בן אחד, הנחיתו אותו בתור המלך של עיראק. מה הקשר בין ערב הסעודית לבין עיראק? אין קשר. אבל המשפחה שם היו מלכים עד שהייתה מהפכה בעיראק אחרי קום מדינת ישראל והרגו שם את מי שהיה אז מלך. עוד אחד רצו שיהיה מלך בסוריה. בסוף נשאר בן אחד מסכן שלא היה מקום לעשות אותו מלך. אבל הבן הזה לא היה כל כך מסכן, הוא היה די חכם, ממולך. הוא לקח קבוצה של בדואים שם מערב הסעודית איתו, מלווים עם נשק, עלה לרכבת שהייתה אז, וירד מהרכבת במקום שקראו לו אמן. איזה כפר נידח. ירד שם, אמר, פה אני מלך. מישהו רוצה אותך? האנגלים רצו אותו. הוא אנגלים, איזה יופי. יהיה לנו בסיס חדש במזרח התיכון, הוא יהיה חייב להיות נאמן לנו. מי שלא יודע, במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל של צבא ירדן היה אנגלי. לא ערבי. אנגלי, אנגלי מבטן ומלידה. האנגלים שם באמת קיבלו בסיס למשך הרבה שנים. היום יש שם משפחת מלוכה, זרה, בכלל לא שייכת לארץ ישראל, שהיא מולכת במקום ביד חזקה רודנית לחלוטין. אין שם דמוקרטיה. יש שם בחירות, יש שם פרלמנט, אבל הפרלמנט לא יכול להגיד כלום אם המלך לא רוצה. מי התושבים שם? יש שם כמה משפחות בדואיות. ויש שם פליטים שבאו מארץ ישראל המערבית לארץ ישראל המזרחית בימי מלחמת העצמאות או בימי מלחמת ששת הימים. הם לא אוהבים במיוחד את המלך, אבל אין להם ברירה. זה ממלכת ירדן. ממלכת ירדן אין לה יכולת קיום כלכלית. היא כל פעם נכנסת לגרעון עצום מחדש, וכל פעם המלך פותר את הגרעון על ידי הסכם עם איזה מישהו אחר. פעם סדאם חוסיין כיסה לו את הגרעון, אחר כך האמריקאים כיסו לו את הגרעון, אנחנו נותנים להם מים, זה חלק מהסכם השלום כביכול עם ירדן, שאנחנו נותנים להם מים, יש לנו המון מים. אז זה לגבי הערבים, צריך לדעת את העובדות ההיסטוריות. עכשיו נסיים את למען דעת ונחזור ונבין מה אנחנו למדנו פה. ואנחנו המשכנו וממשיכים במה לבנות את ארץ ישראל. ולהיבנות לקום על רגלינו במפלאות נוראות אלוקים. ממקדשנו אל ישראל הנותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים. זה לשון הפסוק. אנחנו ממשיכים בעבודת קודשנו לבניין עמנו וארצנו, תורתנו ותרבותנו הטובה בצדק ובמשפט. זה לא חוסר צדק, כאילו אנחנו מקפחים זכויות של עם אחר. לתקומת נצחנו וכוננות החזרת שכינתו. שהיא שכינתנו ציונה. להחזיר את השכינה זה להחזיר את הנבואה, זה להחזיר את הקדושה האלוקית, זה להביא תועלת לעולם כולו. והשם צבאות עמנו ומשגב לנו אלוקי יעקב, ולשון הפסוק ולא נסוג ממכה. תחיינו ובשמך נקרא, השם אלוקים צבאות האר פניך ונבשע. מה עשה פה רבנו? אמרתי, הדגשתי בהתחלה, שהדברים פה נאמרים לא בלשון דיפלומטית. נכון. יש פה הרכבה מיוחדת, שרבנו לא תמיד עשה אותה, של דברי תורה עם עובדות היסטוריות. היה צריך לקבוע פה את כל היסודות. אבל אם תשימו לב לגודל האותיות, דברי התורה הם באותיות גדולות, ודברי ההיסטוריה באותיות קטנות. כי כל דרכו של רבנו היא לחזק את עם ישראל מבפנים. וזה דבר שאנחנו יודעים. אנחנו יכולים להיות עם הצבא הכי חזק במזרח התיכון ולסגת. למה? כי מפחדים. מה קרה, אם אני אחזור שני שיעורים אחורנית, מה קרה אחרי מלחמת יום כיפור? מלחמת יום כיפור ניצחנו. צחנו, אף אופי שהפתיעו אותנו, אף אופי שהם היו עם, עם יותר כוחות מאיתנו, ניצחנו בגדול. אבל חטפנו הלם. אמרנו, אוי, אנחנו היינו כל כך מסכנים, ופישלנו, אנחנו, כן, היו מחדלים על גבי מחדלים, באו אמריקאים ואמרו, אתם צריכים לסגת. למה? כי רק כך תקבלו שלום. לא קיבלנו שלום, אבל ביצענו נסיגה. כן, זה היה לפני הסכמי השלום עם, עם המצרים, ובסביב סוריה עד היום אין שלום. אבל נסיגה כן. כל פעם צריך לסגת, כל פעם עם ישראל צריך לתת. במה זה תלוי? לא רק בעוצמה הצבאית, צריך עוצמה צבאית, צריך לדאוג לצבא בצורה טובה. אבל זה תלוי בראש ובראשונה בעוצמה הפנימית הרוחנית שלנו. בהכרה שלנו, בהבנה שלנו. ולכן רבנו בא לא בתור מסביר במובן הזה שתראו כמה הארץ קטנה ואי אפשר לוותר מסיבות ביטחוניות. כפי שמעתי מותר גם להגיד את הדברים האלה. גם את העובדות ההיסטוריות מותר להגיד. למדת, אני מקווה שמי שעקב אחרי הסדרה למד גם קצת היסטוריה. אף פי שלא נכנסתי ל... מלוא הפרטים, אבל הדבר העיקרי הוא הכיוון הרוחני. ואת זה רבנו בכוונה כתב, לא בתחפושת, לא בהתנצלות, לא בצורה שתראו אחרי שאתם מבינים את הצד הביטחוני, אז גם יש לנו מורשה וגם יש לנו תורה וגם וגם וגם. תחזרו להתחלה. כל הארץ הזאת היא שלנו בהחלט כדבר השם. אנחנו לא מחביאים את הדברים, קודם כל כלפי עצמנו. וזה הדבר החשוב. כי אם אנחנו יודעים מה משמעות הדברים מארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, אם אנחנו יודעים מה משמעות האירועים ההיסטוריים שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, כמו שכתוב בתחילת ב' באותיות גדולות, אנחנו מתנהגים אחרת. אנחנו פועלים אחרת. זה דבר שרבנו היה אומר על משנה בפרקי אבות. נאמר בפרקי אבות, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. למה לחזור על אותו משפט פעמיים? זה כמעט אותו משפט. אומר רבנו, הכוונה היא כזאת. קודם כל יש עובדה. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, יש עובדה שעם ישראל הוא עם סגולה וצריך להכיר בזה. לא כולם מכירים בזה, אבל זה עובדה גם אם אתם לא מכירים בזה. גם אם אנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא ימשיך להנחות אותנו ולהוביל אותנו ולדחוף אותנו, כמו שראינו כמה פעמים במשך הסדרה, שגם כשאנחנו לא מבינים הוא דוחף אותנו קדימה. אבל אם אנחנו יודעים, אם אנחנו מודעים, אז החיבה היא לא רק חיבה, היא חיבה יתרה. היא הולכת וגדלה. היא הולכת ומתווספת. חיבה יתרה נודעת להם כשהם נקראים בנים למקום. כשהיא נודעת היא חיבה יתרה. כן? אנחנו ראינו בהתחלה מה הכותרת של הקורס, למען דעת. כמו חיבה יתרה נודעת. זה מה שצריך לדעת. אם אנחנו יודעים את הדברים האלה, אנחנו במצב אחר לגמרי. וזה הוכח בשטח כמה וכמה פעמים. איך יודעים את הדברים האלה? אז רבנו היה חוזר ואומר, לומדים אמונה. מה שהוא עשה כל השנים, כל חייו, הוא לא עסק בפעילות ציבורית בתור הדבר המרכזי, חוץ מהתקופה שהוא עבד יחד עם אבא שלו, בדרך כלל הוא לא עסק בפעולה ציבורית, ודאי שלא אחרי שאביו נפטר. הוא לימד. והוא לימד, כל התורה חשובה, אבל הוא לימד אמונה. לימוד אמונה זה המרכז של המודעות, של התודעה הלאומית שלנו. ולזה אני לא יכול להעריך פה על רגל אחת, אבל לראות את הדברים היסודיים שלו, תפתחו לדוגמה את הספר שיחות הרב צבי יהודה על תלמוד תורה שהוציא הרב אבינר, תראו ישר להתחלה מה זה עם ישראל, מה זה תורת ישראל, בהמשך גם מה זה ארץ ישראל, אבל הרבי שעל זה יש ספר שלם, יש גם שיחות הרב צבי יהודה על ארץ ישראל. הכוח שלנו בא מתוך לימוד אמונה. אמונה זה לא עצימת עיניים. אמונה אין פירוש הדבר שבא, בן אדם אומר, אני מאמין, לא מסתכל. לא, הפוך בדיוק. אמונה פירוש הדבר שאתה מכיר ואתה מבין את מה? קודם כל, את התוכנית האלוקית. את העקרונות האלוקיים. את המשמעות של החיים. מתוך זה אתה גם מסתכל על ההיסטוריה ואתה גם מבין את העובדות כפי שיש במה שלמדנו עכשיו. בשביל זה צריך לימוד תורה. לימוד תורה זה הצלה של עם ישראל. תסתכלו בשיחות הרב צבי יהודה על פרשיות שבוע, בכל פעם שרב אבינר שמר על הצורה המקורית של הפרשה, לפעמים הוא קיצר במובן הזה שהוא צירף כמה פרשיות ביחד, השיחה מסתיימת בערך של לימוד תורה בשבילנו, בשביל כל עם ישראל ובשביל כל העולם כולו. מהמרכז של לימוד אמונה לכל סוגי לימוד התורה. בגמרא ובהלכה ובתנך וכל מה שיש, זאת ההצלה של עם ישראל. זה נותן לנו את הכוח. את הכוח לבנות, את הכוח לקיום, את הכוח להילחם, את הכוח להצליח בכל התפקידים של עם ישראל. לימוד תורה, וכמובן קיום תורה, לחיות על פי התורה. כל המצוות בכל ההלכות. זה המסר הייחודי של רבינו הרב צבי יהודה, והדרך שלו, מה שאמרתי בהתחלת השיעור, הדרך שלו בהלכות ציבור בנויה הזה, שהוא בא ולימד ונתן את חוט השדרה ולא התבייש. כמובן, הוא שקל מה אומרים ומתי אומרים ואיך אומרים, זה, גם בזה לא צריך לדפוק את הראש בקיר. לא צריך שכל אחד יבוא ויגיד, אני אגיד את הכל ומי שיוצא ישמע. לא. הוא עשה חשבון מה אפשר לשמוע ומה אי אפשר לשמוע. היו פעמים שהוא גם אמר לשתוק ולא לדבר. אבל כל הספר שמלא, כן, מי שיראה את הספר להלכות ציבור, שמלא בקרוזים שהוא פרסם בשנים ההם, הוא מלא באמירות כאלה, תדעו מי אנחנו, מה אנחנו, מתוך מה אנחנו פועלים מבחינת האמת. אז זה היה, זאת הייתה ההנהגה הציבורית של רבנו. ולמעשה, מתוך הקו הזה, אני העברתי עד עכשיו את הסדרה הזאת של שיעורים. ואני הלכתי עכשיו, לימדתי אתכם, כל מי ששמע, את תקופת הגאולה הנוכחית, מלפני כ-200 שנה, עד אחרי מלחמת יום כיפור, שזה סך הכל, כן, אנחנו מדברים על, מבחינה היסטורית, לפני זמן קצר יחסי. אנחנו למדנו את המהלך האלוקי, איך הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל. זה ללמוד אמונה. זה לראות איך הדברים מתבצעים בשטח. זה לראות איך פעם אחרי פעם יש משברים, ואנחנו יוצאים מהם. ולפעמים דווקא מקבלים מהם תוספת ודחף יותר גדול קדימה. לפעמים אנחנו מרוויחים רווחים, כמו אחרי מלחמת יום כיפור, שדיברנו על זה לפני שני שיעורים, על כל הרווחים שהרווחנו מהמשבר. אנחנו מתקדמים, וההתקדמות כמובן לא עוצרת איפה שאני עצרתי, רק כשאנחנו מתקרבים לזמננו, יותר קשה לראות את הדברים. צריך לבוא ולחיות מתוך המבט הזה, מתוך ההכרה הזאת. זה מה שצריך ללמוד פה. יש אנשים שנכנסים לדיכאון כי יש משבר. לא. אבל לא רק לא להיכנס לדיכאון, אלא ללכת ולשאוב כוח מהכיוון האמוני. עכשיו, כמובן, זה עוזר הרבה כשרואים את הכיוון האמוני. צריך ללמוד את האמונה מצד עצמה, מצד הדברים שהזכרנו, הערך של עם ישראל, של תורה, של ארץ ישראל, אבל זה עוזר מאוד גם כשלומדים את הדברים בשטח, רואים איך באמת הקדוש ברוך הוא הולך. אז מה שנתתי עד עכשיו, זה היה מבנה יסודי. כפי שאמרתי לפני שתי דקות, השתדלתי לא להיכנס ליותר מדי פרטים היסטוריים. מי שעוקב אחרי השיעורים יכול לראות את המהלך הבסיסי, שלב אחרי שלב, ואם רואים יותר מדי פרטים, זה מטשטש לפעמים, וזה מה שאני השתדלתי לתת עד עכשיו. בעזרת השם, כיוון שהבנתי שיש הרבה מאוד ביקוש לשיעורים האלה, אני אשתדל למצוא דרכים להמשיך מעבר לקו הבסיסי הזה. אבל חשוב לדעת שה-23 שיעורים האלה הם ממש נותנים את המהלך היסודי כמה שהצלחתי, יכול להיות שיש מקומות שלא הצלחתי לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אבל זה הבסיס. ואני חושב שמי שלומד את הבסיס הזה יכול לקבל מזה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד אמונה, חוץ מעצם הבנת ההיסטוריה והבנת המהלך שהקדוש ברוך הוא עושה, צריך גם אמונה בגאולה, גם דבר שרבנו תמיד היה אומר, לראות עין בעין בשוב השם ציון, פירוש הדבר לכוון את העין האנושית, את העין שלנו, מול העין האלוקית, מול המבט האלוקי. זה נקרא ללמוד אמונה, וללמוד את האמונה כפי שהיא מתגלה בהיסטוריה הממשית. אז ברוך השם, בזה אני מסיים את המהלך היסודי, את הסדרה הראשונה, ובלי נדר נשתדל עוד להמשיך בצורות נוספות את המהלך הזה כשנחזור ללימודים באלול וגם הלאה. תודה רבה לכם עד כאן.